שלום לכם, ברוכים הבאים אלינו להוויה ושמה קבלה. שלום לכל מי שצופה בנו בבית, לכל מי שצופה בנו מבתי קבלה לעם בכל רחבי הארץ, למי שבא אלינו לכאן לבית קבלה לעם המרכזי בפתח תקווה, מי שצופה בארץ, מי שצופה בהול, שלום לכולכם, טוב שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו היום בהוויה ושמה קבלה, והנושא שרצינו שהרב לייטמן ידבר עליו היום הוא פשוט להיות אדם. להיות אדם על הדרגה הזאת שנקראת אדם שמתגלה בחיבור בין אנשים. זה הנושא שלנו לערב, אנחנו מזמינים את כולכם לקחת חלק פעיל בו. בערב הזה אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kav.co.il, לשלוח את השאלות שלכם לכאן. ערן בעמדת האינטרנט מחכה לכם, והוא ישמח לייצג אתכם פה נאמנה. אז אנא מכם, תהיו אקטיביים, תקחו חלק פעיל ותשפיעו על מה שכאן קורה. להיות אדם, זה הנושא שלנו היום, על דרגת האדם שמתגלה בחיבור בין אנשים. הרב לייטמן, בבקשה.
כמה שאנחנו מתקדמים ליום ליום בכל האירועים שכך סובבים אותנו, יותר ויותר מתברר שיש לפנינו איזה אתגר ואיזה שינוי מאוד מיוחד. ולפחות אולי אנשים לא מזהים בעולם, אלא חושבים שזה אירועים כרגיל ו... יש ככה קצת יותר מהרגיל איזה בלגן, והזמנים נעשים יותר ככה שמחים, ואיזה אירועים מדי צמודים, ופחות ופחות אנחנו מבינים מה קורה כאן, אבל זה לא כך. לפי כמה שמובן מחוכמת הקבלה, אז ממש לא להגיד שאני מפחד ממה שמתקרב אלינו, אבל מאוד ככה זה מעורר איזה מין מתיחות פנימית בי. ודווקא לפי מה שמתקשרים עליי אנשים שהם פוליטולוגים, סוציולוגים, כלכלנים, שאני קשור איתם בעולם, ובזמן האחרון מתקשים יותר ומבינים שאין להם את החלק הפנימי שבשינוי. הם יודעים אם יש איזו מטרה, וממצב הנוכחי לאיזו מטרה, איך לשנות את הדברים על ידי קהל, על ידי השינויים, שינויים שם באיזשהו אחוזים בבורסה, באיזשהו פעולות שהמדינה בדרך כלל עושה, או דרך הבנקים או דרך החוקים, וזה הם מבינים. אבל לאן, למה, זה פתאום נעלם להם, נאבד להם, כאילו שקודם אנשים חשבו שיש להם איזה מטרה ברורה ועכשיו אינה, וזה מעורר בהם איזה תסכול גדול וחוסר אונים, ואז הם נכנסים מחוסר ידיעה לכל מיני פעולות מקריות, לפעמים שטותיות, ובוודאי שרובם לא נכונות, ואפילו כולם, והם בעצמם כבר מבינים שזה קורה כך בצורה שיטתית אצלם במשך זמן האחרון. וזה פלא שמה שאנחנו תמיד התגלגלנו, מה שאנחנו כל הזמן גדלנו במשך אלפי שנות ההתפתחות שלנו, אנחנו התפתחנו, כמו שעכשיו מתברר, כבהמה שבאנו, ולא האדם שבאנו. מפני שאנחנו מימשנו הרשימות הפנימיות, הדחפים, הרצונות, המחשבות, שככה התגלו מתוכנו, מכל אחד ואחד, ככה מבפנים, ואנחנו היינו מימשים אותם. כן, אני רוצה, אז אני עושה. אני חושב, אז אני מבצע איכשהו, מתקרב לזה, מתרחק מזה, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו בעצם היינו פועלים לפי פקודות הטבע שלנו, שהיה מפעיל אותנו. היה מפעיל אותנו לפי הסדר שלו, סדר של הטבע. מה שאם כן, עכשיו כל העולם הוא כאילו נכנס למסלול חדש של ההתפתחות. שהטבע כאילו עוזב אותנו, לא נותן לנו פקודות ברורות מה אנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, אני לא מגלה מתוכי רצון להתפתח, מחשבה איך להתפתח, אני רוצה את זה, אני חושב את זה, נעשה ככה, נעשה ככה, שיהיו אנשים ככה ממש עומדים על דעתם, על מקומם, פילוסופים גדולים, פוליטולוגים כאלה שממש חזקים בדעות שלהם ואומרים לאן להתקדם, לאן ללכת. אין. פתאום מרגישים איזשהו חלל. לא מתגלה מאיתנו שום רעיון חדש, שום דברים חדשים. אנחנו יורדים למצב של החברה הצרכנית וזהו. אין איזשהו משהו חדש מרעיון, מחלום אמריקאי, אירופאי, רוסי, שם מה שהיה, שום דבר. ובאמת אז אדם מתחיל לחשוב מה קורה ואיך הלאה להתפתח. צריכה להיות איזה תוכנית, מגמה, רצון בתוך חברה, רצון בממשלה, שאז אנחנו נמצאים בממשלה בהסכמה, במאבק, עושים מהפכות, משהו ככה. לא, אין כאילו כלום. אף אחד לא מרגיש שיש מתוכו איזה דחף, דרישה להתפתחות. וזה, ועוד ועוד סימנים גדולים מאוד לזה שהגענו לסוף ההתפתחות האגואיסטית. מה זה אגואיסטית? שהטבע מנהל אותנו. ויותר מזה, כאילו לא דוחף, לא מנהל. ומה אז אנחנו עושים? ואנחנו כאילו כמו ילדים קטנים ששכחו אותי בבית. אני עומד באמצע חדר, ככה ילד קטן ובוכה ולא יודע לאן לזוז. זה ממש ככה חוסר אונים לכל הגדולים שמבינים את המצב וקוראים אותו נכון. ומה כאן העניין? בהחלט שאנחנו הגענו לסוף התפתחות הרצון שלנו, שעל ידי הרשימות שהיו כל הזמן מתעוררות בכל אחד ובכולנו יחד, בכל אחד בהתאם לכולנו יחד, ולכן אנחנו היינו מתארגנים יחד לעמים ויבשות למיניהם ולכל מה ש... לכל מה שנקרא אנושות, שפחות או יותר היו קבוצות הרשימות שמתגלגלות כך, מתעוררות, והיינו מממשים אותם. והרשימות האלו היו מעוררות בנו שכל, מחשבה, והיינו לומדים איך לממש מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים יותר לזוז, אז בוא אנחנו נפתח איזה עגלה עם מנוע ועוד ועוד דברים לעוף, אז אפשר גם כן איזה מכונה מסוימת מיוחדת, כן, שטס וכן הלאה. זאת אומרת, הרצון שלנו היה דוחף אותנו להתפתחות השכלית, ואז היינו מממשים את כל החלומות שלנו. אבל אם אין רצון, היום לא יודעים לאן להתפתח. אתם יודעים, אפילו תוכנית החלל סוגרים. מה זה? איך יכול להיות? דבר הכי שיכול להיות מעל כל היתר הדברים, חלום של האנושות, לצאת הלאה לכל מיני מרחקים, ופתאום סוגרים. לא כדאי להשקיע. פשוט מאוד. לא כדאי. למה? מה אנחנו נמצא שם? זאת אומרת, נאבדים הרצונות כל כך טבעיים שהיו תמיד מושכים אותנו למשהו, והיום אנחנו ככה נוחים על המקום. ואנחנו מגיעים באמת למצב החדש שנמצאים בחוסר אונים, מה לעשות הלאה עם עצמנו. וכאן מתפתחת באדם ובהרבה אנשים רצון חדש, רצון שהוא לא ידוע מאיפה ומה, איך לממש אותו. רצון לא חיים האלו, אלא לחיים נצחיים. שאלת הנצח, שאלת מה טעם בחיים, בשביל מה חיים האלו. אני רוצה יותר מהחיים האלו, לא יותר בהם, אלא יותר מהם, מעליהם. זאת השאלה שהיא בעצם מתחילה מאוד להדיק את הבני אדם. ולכן אפילו אנחנו לא כל כך חושבים על הילדים שלנו היום. ולכן כל הדברים האלה שנמצאים כאן על פני כדור הארץ מתחילים להיות לנו כאילו פחות חשובים, מאבדים חשיבות. לעומת השאלה מה אני בעצם עושה עם הרצון החדש הזה שלי, שאני מתחיל לשאול מעל החיים, מה טעם בחיים, מה יסוד החיים, מה עם החיים, האם יש חיים נצחיים? כי אם לא, אני מתחיל להרגיש שלצערי מה נשאר לי רק, נו, עוד קצת להתקיים כמה שנשאר לי בחיים, כי יש לי כוח הגנתי, אני לא יכול כך לעזוב את, את החיים האלו וזהו. זה מביא אדם לייאוש ולכל מה שאנחנו רואים כאן, סמים, גירושים וכו'. ובהחלט אם לא הייתה מתגלה כאן חוכמת הקבלה, אז אנחנו רואים שבאמת אין לאנושות שום תשובה. ובזמן האחרון אנחנו כבר מגלים, בוא נגיד 20 שנה האחרונות, שאין לאנושות איזו שיטה איך אנחנו נתקדם הלאה. שאם פעם כל 10 שנים, כל 20 שנה היינו באיזשהו מגמה חדשה, פילוסופים היו אומרים משהו לנו חדש, אנשי תרבות, אנשי חינוך, היינו איכשהו רואים לפנינו מטרות. היום לא. וכאן כשמתגלה הנקודה החדשה, כשמתגלה הנקודה החדשה בנו, נקודת הרצון החדש, אז אנחנו צריכים לראות איך לממש אותה. מהו אותו הרצון שאנחנו עכשיו מגלים? רצון לחיים הנצחיים. מהו? זה באמת אפשרי? מצד אחד, אם מתגלה בנו רצון, סימן שאנחנו כן יכולים לממש אותו. לא נמצא באדם משהו שלא, שאי אפשר לממש. הכל אפשר, רק אם יש רצון. ולא מן הסתם אנחנו הגענו למימוש של האגו שלנו, זאת אומרת גמרנו להתפתח בדרגת הבהמה. הדרגת הבהמה נקרא שאנחנו היינו נפעלים על ידי הטבע, ובצורה שיטתית היינו כך נפעלים, וכל הזמן היינו כך מתפתחים. אף אחד לא שאל למה, אלא ברור שאני רוצה יותר זה וזה וזה, וכל אחד היה ברור לנו שאנחנו רוצים חיים יותר טובים, יותר מלאים, יותר שלמים, יותר עשירות, כסף, כבוד, מושכלות, שליטה, ועוד ועוד. כן, כל אחד למה שנמשך במיוחד. אבל הרצון החדש הוא אומר לנו שאנחנו יכולים למצוא חיים מעבר לחיים שלנו, אבל הם נמצאים במגמה אחרת. לא במגמת הקבלה, אלא במגמת הנתינה. שיש שתי כוחות הטבע. יש רצון לקבל ויש רצון להשפיע. בטבע שלנו יש רק אחד. רצון לקבל לעצמו ורצון להשפיע לעצמו. זאת אומרת, אני מוכן להשפיע לזולת, אבל גם כן שזה יהיה לעצמי. וכל זאת, המטרה היא לעצמי. כן? נגיד שיש אני נמצא כאן, כן? ואז אני מושך לעצמי, זה נקרא לקבל על מנת לקבל, ואז אני נמצא גם כן במגמה אחרת, אני מוכן להשפיע לזולת, אבל בתנאי שזה שוב חוזר עליי. כן? בצורה כזאת אנחנו מתקיימים, וזה נקרא שאנחנו מתקיימים במסגרת העולם הזה. ככה. ויש צורה אחרת לגמרי. ש שבא אני בצורה הזאת, כן? מעצמי, שאני מתחיל, משפיע, או שאני מקבל לעצמי כדי להשפיע. משתי כוחות יש לנו ארבע אפשרויות, כשהם עובדים כך בהתכללות זה עם זה. יש לנו כוח, יש לנו כוח השפעה וכוח קבלה. אז בכוח קבלה יש לקבל על מנת לקבל, ויש להשפיע על מנת לקבל. ויש כאן מהשפעה להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע. משניים יש ארבע, קמבינטוריקה פשוטה. אנחנו נמצאים כאן, המגמה הזאת היא נקראת העולם הזה, שבו אנחנו רק או בצורה ישרה רואים את זה אצל ילדים, הכל תופסים, הכל לפה ישר, זהו, אין יותר כלום, אינסטינקט פשוט. זה עושים בצורת הרצון, כן? כאן עובד רק רצון. אם אני גודל, מה אומרים לי? תן לו, הוא ייתן לך, תתחילו להתחלק, זה עם זה. זאת אומרת, כאן יש לנו שכל. מחשבה, שאני משתמש כבר בתכנון מיוחד. אני מוכן לתת כדי לקבל, זה כבר דרגה לא פשוטה. זה כבר אדם המפותח, ועד כמה שהוא מפותח יותר, בעולם שלנו, האדם הפשוט. אז הוא מוכן לזה ככה לעשות. אומר בעל הסולם שאנשים הפשוטים הם, הוא פותח קיוסק. כך, תן, תן, כך, וזהו. במקום הוא רואה את הרווח. כל פעם יכול לשים לכיס ככה 20% או כמה שיש לו רווח. אדם המפותח יותר, שיש לו שכל יותר, אז הוא קונה איזו סחורה, מוכר אותו אחרי כמה שנים, או עושה איזושהי תוכניות ארוכות טווח, ואז יש לו רווח גם כן יותר גדול, אבל השקעה וזמן ושכל, וצריך להיות בזה כבר בתכנון גדול. זה אנחנו רואים, זה ההבדל בין בני אדם. ומגמה אחרת לגמרי, זה לא העולם הזה, זה העולם העליון. שכאן זה או נתינה, כן? הרצון לתת, זה אני לא יודע מה זה. אבל נגיד שזה קיים, כן? וישנה מחשבה, עבודה עם השכל, שאני עובד בלקבל לעצמי כדי לתת. כן? סיבוב מאוד מיוחד. המעבר בין שני הדברים האלה, בין שני המגמות האלו, כן? לעבור ממצב אחד למצב השני, אנחנו חייבים בזמננו איתכם. ומעבר הזה נעשה אך ורק על ידי כוח מיוחד. אנחנו לא מסוגלים את זה לעשות. אנחנו נברנו ואנחנו נמצאים וקיימים רק בזה, רק בעולם הזה, רק במשבצת הזאת. לא מסוגלים לצאת ממנה. אנחנו כן מקבלים מהמשבצת הזאת רצון לצאת ממנה בנקודה אחת שמתגלה לנו, נקרא נקודה שבלב, שהיא מתחילה לשאול בשביל מה ולמה, מה יש לך בזה שאתה חי, מה זה שאתה חי בסגנון כזה, כי הסגנון הזה הוא פשוט בסך הכל גונף ממך את כל החיים עד שאתה מת. אתה בזה לא קונה את החיים, אלה אותה נקודה מושכת אותנו לפרדיגמה השנייה, שאותה אנחנו רוכשים על ידי מה שנקרא המאור המחזיר למוטף, אור. הוא חייב להשפיע עלינו ולעשות בנו פעולת המעבר מהעולם הזה לעולם העליון. אנחנו איתכם נמצאים ברגע ההיסטורי כזה. רוצים או לא רוצים, אף אחד לא שואל אותנו ולא את האנושות, כמה אנחנו מבינים, כמה לא מבינים, כל אחד נדחף יותר ויותר מיום ליום על ידי איזה שינויים הפנימיים שבו ועל ידי השינויים החיצוניים, מה שקוראים מיום ליום. וכך אנחנו מתקדמים למעבר הזה. המעבר הזה, אם אנחנו מדברים על התורה, הוא נקרא קריאת ים סוף או לידה רוחנית. אנחנו צריכים לעבור אותה. מצב מאוד מיוחד, יכול להיות מאוד קשה. אנחנו מכירים מן הסתם, אני מדבר על גברים ונשים יותר, מה זה נקרא צירי לידה, מה זה בכלל להיות בתהליך הזה של לידה, ובעולם שלנו אנחנו עוברים את זה עוד ברכות, ברחמנות מצד הטבע, שהוא רוצה לקדם אותנו. בלידה רוחנית היא לידה מאוד לא פשוטה, קשה מאוד, היא מעולם לעולם, היא בהיפוך הגמור, כמו שאנחנו רואים על העובר, איך שהוא ניזון כולו מהעולם שלו, ופתאום נולד וניזון מהעולם אחר, מחיצוניות, שמזון מקבל מחיצוניות, אוויר מקבל מחיצוניות, חום וקור, כל התהליכים שלו, ספיגה ופליטה, הכל נעשה כבר, עובד בצורה ממש אחרת לגמרי. ברגע אחד הוא מתחיל לחיות עם העולם החדש בתוכו. כך אנחנו צריכים לעבור, אבל להתקדם למעשה הזה, מסבירים לנו, מי שרוצה לקרוא, יש אפילו שלא מבינים, זה מאוד מעניין לקרוא, זה בחלק י"ב, בחלק 12 בתלמוד 10 הספירות, כל ההכנה ללידה הרוחנית, כל הלידה הרוחנית כמה שהיא קשה. לפני זה אנחנו לומדים, נגיד בחלק 11, אנך דעובר, זה אורות ניצוצים וכלים שיש בעובר. בעובר זה אנחנו, בתוך הנקודה הזאת, איך מטיפת הזרע, שזה נקרא הנקודה הזאת, אנחנו בעצם מתקדמים כדי להיוולד. ואיזה פעולות שם אנחנו צריכים לעבור. אם אנחנו מעבירים את הדברים האלה ממה שלומדים כל אחד על עצמו לאנושות כולה, אנחנו מקבלים תמונה מאוד מתוחה כזאת. היא לא פשוטה, כי כל הבני אדם בכל מיני פלגים ודרגות שהם נמצאים, ועם החימוש הזה הנוראי, ועם כל מה שיש, ועוד להיכנס לכאלו התפתחויות לפני הלידה הרוחנית, שאדם נמצא בחוסר אונים, בלחצים פנימיים, העולם הזה לוחץ עליו כמו רחם כדי שיוולד, והוא בעצמו חייב לתת גם כן כמו עובר, הוא צריך בעצמו לעשות את הפעולות שלו כדי להיוולד, הוא צריך להתהפך מהראש למעלה עם ראש למטה. זה היפוך בכל הרצונות ובכל המחשבות, בכל קבלת העולם, הוא צריך לעבור את השינוי הזה דרמטי מאוד בהשקפת העולם, בקליטה שלו, בערכים שלו, שמה שהיה קודם טוב זה עכשיו רע, ומה שרע והיה דוחה הוא צריך לקבל את זה כטוב. העולם הוא ההפוך מהעולם שלנו. אז אם אנחנו כך חושבים על תהליך הלידה שלנו, לא פרטי, פרטי בתוך קבוצה זה איכשהו אנחנו עוברים בתמיכה מהקבוצה, שהקבוצה היא הופכת להיות כרחם במקום כל העולם, אנחנו צריכים בינינו להתקשר ולבנות אותה סביבה, כי אמא דואגת בכל זאת עם הצירי לידה, אבל שהם יהיו ככה, יעברו בתקופות הנכונות, ברחמנות על העובר, ואנחנו עוזרים זה בזה. בקיצור, יש כאן תהליך מאוד מאוד רך יחסי, אמנם שזה לא פשוט, אבל רך. מה שאם כן, האנושות כולה, אם אנחנו עוזבים אותה, על זה כתוב בנביא, כן, איזה צרות, איזה בעיות אנחנו צריכים לעבור, את הצרות לפני ביאת המשיח, שזה ממש גוג ומגוג ועוד ועוד. לכן אנחנו צריכים להבין איזה, קודם כל אנחנו קיבלנו אתכם מתנה גדולה, שאנחנו יודעים עכשיו מה עומד לפנינו ומה אנחנו צריכים לעשות ממש לפי הסדר, לפי המדריך, איך אנחנו צריכים להתקדם, איך אנחנו צריכים לבנות את הסביבה הנכונה, לרכך את העולם שלנו במקום העולם שלנו, שאנחנו נבנה כאן, אין? סביבנו, נבנה כאן סביבה כזאת רכה, אין? שזה בעצם הסביבה. הסביבה. שהיא תעזור לנו לעבור את הצוואר הרחם, ויציאה זה צוואר, זה צרות, צער ממילה צרות, כן? ששם זה חוסר חסדים, שם זה לחצים גדולים מאוד, התפרצויות מאוד גדולות של הטבע, של המקרים שמעוברים עלינו, ואנחנו כדי לעבור אותם צריכים להיות בנחיצות מאוד גדולה לצאת מהעולם הזה לעולם הרוחני, ועוד לא רואים את העולם הרוחני. מה שעובר הוא בר בצורה טבעית, מתוך שלוחצים עליו והוא עושה, זה בצורה, אנחנו צריכים לעבור על עצמנו בצורה נפשית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שהתפתחות האדם הוא לא כמו התפתחות הבהמה שהתפתחנו עד כה, שהכל זה בא על ידי ההתפתחות הרגשית, שכלית, דורשים מאיתנו הבנה, השתתפות עצמית, שאם אני רוצה במשהו לרכך את המצב, אני צריך בזה להבין אותו ולבנות המנגנון שיעזור לי, נו, כמו נגיד אותו אותה הרופאה המיילדת שעוזרת לאישה לעבור את כל התהליך הלידה. כך אנחנו צריכים לראות את הקבוצה שהיא עוזרת לכל אחד מאיתנו. אחרת, אם אנחנו במקום הסביבה הזאת שכן ציירתי כאן בירוק, שאנחנו בונים לעצמנו, אם אנחנו נשאיר את זה בסביבה גלובלית כזאת שלא מבינה כלום, אנחנו נגיע בלחצים מהסביבה הגלובלית, בלחצים של מלחמות ובעיות, ממש מלחמת גוג ומגוג. מה שאם כן, אם אנחנו מארגנים סביבה היפה הרכה, אנחנו ממש כולם עוברים דרך הצער הזה, כן, גשר צער מאוד, ועוברים לעולם שכולו טוב. מקבלים רצון הפוך. זאת אומרת, מתהפכים. כל הזמן, כל התשעה ירחי לידה, היינו עם ראש למעלה, כן, פחות או יותר, הופכים, מתהפכים עם הראש למטה. זאת אומרת, הכל מה שהיה טוב נעשה רע, כל מה שהיה רע נעשה טוב, כל המגמה שלנו, כל ההסתכלות שלנו על העולם, על החיים, על עצמנו, על הכל מתהפך. אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה שההתהפכות הזאת משנה בנו הכל. מתהפכים ונולדים, ואז נולדים, כן? ושוב, אחרי שיש לנו את המעבר הזה, אנחנו קמים עם הראש החדש, אחרי היפוך עם הראש החדש למעלה. מה זאת אומרת? שמה שהיה לי קבלה כתוב, עכשיו השפעה כתוב, ולפי זה אני עכשיו מתחיל למדות ולהתייחס לכולם. מתוך שאנחנו עכשיו מבינים שהעולם הרוחני הוא השפעה למעלה, שהשפעה היא למעלה והקבלה למטה, מתוך זה אני מבין איך אני יכול להכין את עצמי לאותו המעבר, שהוא לא יהיה כל כך חד במכה, וחס ושלום שהעובר יוצא מת, יהיה איזושהי תאונת לידה, ועוד ועוד דברים שאנחנו קוראים על זה גם כן ברוחניות, שכך קרה בהיסטוריה. איך אנחנו יכולים לעשות זאת בצורה בהכנה? ואז לכן מגלים לנו חוכמת הקבלה, שאם אנחנו משתמשים בנכון, אז היא לוקחת את כל כל האזור הירוק הזה, כן, ועם נקודה שבלב, ועושה לי את ההכנה הזאת, כן, כמו שאנחנו עושים לאישה לפני הלידה, שאנחנו מכינים אותה למערכה הזאת. כן? זאת אומרת, מה אנחנו עושים? אנחנו מכינים את עצמנו. מה זה נקרא עולם הרוחני? איך להתייחס אליו בצורה הנכונה? מה זה נקרא שאני כאן בונה את הסביבה? מה זה נקרא הסביבה? הסביבה זה רק לא רק שאני כאן ירגיש את עצמי טוב. סביבה כאן זה נקרא שאני יחד עם הסביבה, אני בונה כאן את העולם הרוחני. רק אני בונה אותו בצורה מלאכותית. כאילו. כאילו, אבל אני מתרגל לזה, אני מדבר על זה, אני איכשהו מתקדם לזה. אפילו שאני עוד לא שם, אני עדיין כאן. הסביבה החיצונית שלי היא עדיין העולם הזה. אבל בו בניתי כבר, אני רוצה לבנות, אני רוצה שזה יקרה. אני בונה כאן, כאילו העטיפה סביבי שהיא תהיה רוחנית. איך אני מתייחס לאחרים, החברים, איך הם מתייחסים עליי, אנחנו לומדים על התפתחות הרוחנית שלנו, אנחנו לומדים על כל אחד ואחד, איך שהוא צריך להתפתח, וכו' וכו'. אנחנו עושים כאן כאילו דוגמה של העולם הרוחני. כן? וזה בעצם האמצעי בין הסתם נקודה שבלב להסביבה, שהיא עד כמה שהיא תהיה מוכנה, אז אנחנו עוברים לעולם הרוחני הזה. האמת שאני פשוט לא יודע איך לצייר את זה, שאותה הסביבה היא הופכת להיות כאן באותו מקום העולם הרוחני. כן? אבל כדי להדגיש את הזרימה, אז עשיתי כך. ואז עד כמה שאנחנו מפתחים את הסביבה ויחס שלנו מהסביבה, כמה שאנחנו מסוגלים, כמה שאנחנו רוצים, לוחצים לעשות כאן אותם החוקים, אותם צורות ההתנהגות שלנו, כמו שילדים שמשחקים במשהו, בוא נשחק באיזשהו סביבה כאלו, כי אנחנו נגיד כמו כאלו, כמו כאלו, כן? אז כאן גם כן זה עניין של משחק. גם אנחנו משחקים להיות כביכול בעולם הרוחני. איך אנחנו נמצאים שם בקשר בינינו, ואז על ידי זה אנחנו עוברים לעולם הפוך. זה בעצם להיות אדם. זאת אומרת, מהתחלת הנקודה שמתעוררת בנו, שהיא נקראת דרגת האדם, כן? יש לנו דומם, צומח, חי. כך אנחנו התקדמנו יחד איתכם משך מיליוני שנות ההתפתחות, כן? דומם זה בכלל 15 מיליארד שנות ההתפתחות, צומח זה כמה מיליונים, וחי זה נגיד גם כן מיליונים, אדם שהוא גם כן שייך לדרגת החי כמה מאות אלפי שנים, ואנחנו עכשיו, רק עכשיו בעצם מגיעים לזה שיש כאן איזה גבול שממנו אנחנו מגיעים לדרגת המדבר, שזה לא אנחנו עדיין, אנחנו נמצאים בדרגת החי, רק יותר מפותח. אין הבדל בין דומם צומח וחי שאנחנו עברנו בהתפתחות, אין הבדל בהם, כי מה שכן בהם המשותף, שהיו תמיד מקיימים פקודות הטבע שמתעוררות בהם, וכך דומם וצומח וחי, ואנחנו גם כן. אנחנו יכולים לראות בחזרה את כל ההיסטוריה שלנו, אנחנו תמיד התפתחנו, אנחנו יכולים על בטוח להגיד, ואם אנחנו נשאל גנטיקאים, ביולוגים, הם יגידו לנו שהכל מתפתח על ידי הגנים, הורמונים וכו' וכו'. כמה שאנחנו יותר חוקרים את האדם, רואים שאין בו שום דבר שזה בא לו מאיפה בא, מבפנים. הוא ידע לפני רגע? לא. עכשיו יודע ורוצה? כן. ולפי זה הולך. זאת אומרת, זה אותה צורה מה שיש בדומם צומח וחי. רק בדומם צומח וחי אין בהם התחדשות הרצון. אלה אצלם זה רגיל לגדול לדרגת החי ולקיים את עצמו, להוליד את הצאצאים ולגמור את החיים. אנחנו חוץ מזה רוצים להגדיל את הדרגה שלנו. לא סתם לבוא לעולם, להתקיים, לא לצאצאים וללכת. אלה כל פעם בדרגה אחרת של קיום שלנו. כאילו יותר משוכללת, יותר ככה משובחת, יותר מסובכת בעצם. אבל איך שלא יהיה כך. והדרגת המדבר היא הדרגה שאין לנו, רגע, קודם כל נרשום כאן, שאנחנו כאן מתפתחים על ידי דחף, כן? דחף מהטבע, על ידי הרשימות, כן? מה שאם כן, בדרגת המדבר אנחנו מתפתחים אך ורק על ידי שיש בנו נקודה שבלב, היא מתגלה הרשימו החדש, וכל היתר היינו המטרה. אנחנו צריכים בעצמנו לתאר לעצמנו מתוך כתבי הקבלה, לממש בתוך הקבוצה שלנו, ורק על ידי זה להתקדם. זאת אומרת, המטרה שהיא בחיבור, בקבוצה, שהמימוש הוא כבר על ידי מה שאנחנו מקבלים מהמורים שלנו, שמביאים לנו את שיטת ההתפתחות הבאה. ואם לא, אז אנחנו נאלצים להתפתח על ידי מכות מאוד קשות מהטבע, שמתחיל אז ללחוץ עלינו, כמו שהיה לוחץ, אבל היה לוחץ כאן ברחמנות, דומם צומח וחי. אבל בדרגת המדבר, אם נלחץ עלינו, אנחנו נקבל צירי לידה נוראים. זה בעצם, אני לא יודע מה אתה כתבת כאן.
משהו פחות מעניין.
פחות מזה.
פחות מעניין.
הפוך מזה. כן. נו, בסדר.
אולי נלך קצת לשאלות ותשובות על הדבר המדהים הזה. ערן, בוא נתחיל ממך. תכף, ארקדי, תכף נגיע אליך. נתחיל שאלה ראשונה.
המון שאלות סביב העניין הזה של הריון ולידה. אני אשאל שלוש ככה ביחד בקצרה. שואל מאיר מהרצליה, האם יש דבר כזה לידה קיסרית, ניתוח קיסרי גם ברוחניות? מיקי מאלת שואל, מה קורה בתהליך אם התינוק נולד מת? ומיכאל מתל אביב שנמצא בדנמרק אומר, מה זה אומר שבהיסטוריה היו הפלות רוחניות? יש עוד הרבה.
הם לא שואלים על עצמם, הם מעניין להם כל מיני המקרים הפיקנטים כאילו. כן, היו כאלו כמה בהתפתחות שלנו בעבר מצבים שהיו יכולים להיוולד, והייתה כהפלה והנולד מזה אבלת, מזה נולד מת. כן, היו כאלו התפתחויות בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה של אותה קבוצת אברהם שהיא עברה כל מיני מצבים. כן, וזה לא נגמר שום דבר, אלא שוב היינו צריכים לעבור את התהליך של הכניסה להיריון כבר בצורה אחרת, בתנאים אחרים, וכן עושים. הוא אומר על זה גם כן באיזו צורה אחרת, נגיד בצורה פרטית של האדם, הוא אומר באחור וקדם סרטני, שהבורא מסדר לאדם איזה מצב מיוחד שבו אדם צריך להתפתח, ואם אדם לא לוקח את זה, הוא מסדר לו כאילו איזה אות מיוחד, ואם אדם לא מתפתח על ידי זה, אז מלמעלה כאילו מוחקים לו את האות הזה, לוקים ממנו ושמים אות אחר. זה גם כן כמין איזה תקלת לידה. כן? גם כן, רגע, אני רוצה להגיד כך, שעניין של עיבור שאנחנו עושים, עכשיו נגיד אנחנו עוברים תקופת העיבור, כולנו יחד שנכנסים בחברה שלנו, אבני ברוך הכללי, אנחנו נמצאים איתכם בעיבור לפני הלידה. לידה זה נקרא מעבר המחסום, כן? כאן אנחנו יכולים לכתוב אפילו, כן? שכאן זה המחסום. כן? אנחנו בשביל זה צריכים לפתוח מעבר בין עולם לעולם, זה דברים מאוד קשים, נו, מה שרואים אנחנו גם כן בטבע. אולי תשאל.
לפני שאתה תשאל, יש לנו פה, אני רק ככה, קודם כל אני רוצה להזכיר לכל מי שצופה בנו מהבית או מבתי קבלה לעם, בארץ, בעולם, הכתובת של האתר שלנו היא kab.co.il, כולם מוזמנים לשאול. נעבור לשאלה אחת פה באולם, ארקדי שמיר עם תיאד, אם אפשר את המיקרופון, תכף נמשיך איתך הרי.
שלום, יש לי בעצם שתי שאלות קצרות, אם תוכל לזכור את שתיהן. הראשונה זה מה לגבי אנשים שנמצאים בנתינה בעולם הזה, עוזרים לעניים, אני יודע, מאכילים חתולים, כל היום בעצם באיזו הרגשה.
עושה צחוק, אני חושב,
שהם, לא, באמת, יש המון אנשים שהם ככה חיובים לעולם ונותנים. השאלה הראשונה, לאיזו קטגוריה אתה משייך אותה? שאלה השנייה, שאמרת שיש אנשים שסתם מולדים בעצם משאירים צעצעים, אבל יש הרבה אנשים שהם משאירים נגיד יצירות אומנות, ציורים, מוזיקה יפה, ובעצם משאירים משהו שהוא מעבר לצעצעים. אז זה השאלה השנייה.
העולם שלנו הוא כולו שקר, ומה לעשות? אתה רואה מה אנחנו ציינו כאן, שגם כן יש להשפיע על מנת לקבל, לא רק לקבל. אם היה רק לקבל, אתה צודק. אז אני בצורה ישירה לוקח לעצמי כמו ילד. הוא בא אליך, הוא לא שואל, הוא רואה לך משהו, ילד קטן, הוא תופס. זה צורת הטבע שלנו המקורי. עכשיו, בדרך כלל מגיל 3, 4, 5 אנחנו מלמדים גם כן, וגם הם תופסים שכל, שאפשר גם כן לשחק עם אחרים. לשחק זה אני לך ואתה לי ואנחנו יחד, זה דברים כאלו ישנם גם כן בחיות ומשהו. באדם ודאי שזה יותר מפותח. אבל זה מבלבל אותנו. זה מבלבל, שאם אני, כמו לפי הציור, כן? בבקשה, תראו לי ציור. שאם אני נותן ורק אחר כך מקבל, זה ממש בצורה סמויה ניצול הזולת. ניצול הזולת. אני אומר לכם, שלום ארקדי, איך אתה מרגיש? איך יופי, אתה טוב, אתה בסדר גמור, תבוא אליי לחתונה, תשחק לי משהו, תשאיר איזה שיר. אתה מבין? ותגיד, סתם, אני מנצל אותך על ידי זה שנתתי לך איזה תענוג מעצמי, אולי הבאתי לך איזה מתנה, משהו, וזה מבלבל אותנו.
ומה העניים שמקבלים אוכל יכולים לעשות?
אנחנו חושבים שעל ידי זה אנחנו מטיבים לעולם ואנחנו נותנים לעולם. אין בזה שום נתינה. עוד יותר מזה, זה ניצול ממש לעולם. זה שאתה נותן אוכל לעניים, אתה מציל אולי את העני מהמוות נגיד, או
מרעב.
מרעב נגיד, כן, מצד אחד, מצד שני, אתה מנצל אותו כדי להירגע, שאתה אדם טוב, כי רק כבוד עצמי, זה מה שדוחף אותך לתת לו את, את האוכל, ולא יותר. וחוץ מזה, אם אנחנו כבר מסתכלים על המצורה הגלובלית, זה לא עושה תיקון בעולם. אני לא נגד הדברים האלה, אלא אני אומר שזה לא תיקון, שאתה נותן לו משהו, אתה בזה לא מעלה את האדם יותר למעלה, אלא אתה משפיל אותו במעשה הזה יותר למטה. זהו. אז צריכים להעביר תיקונים בצורה אחרת. זה דבר אחד. עכשיו, כלפי אומנות. אומנות בכלל, עד לפני אולי 50 שנה, כולם חשבו שאומנות זה נקרא רוחניות. הייתה איזשהו מין, גם עכשיו, נכנסים לאיזשהו אתרים באינטרנט, כן? כתוב רוחניות. אני מסתכל, רוחניות? אני מיד נכנס לשם, שם איזה מדונה, איזה משהו, שם סלסה, אני לא יודע מה, רוחניות. כן? מה, סליחה שאני כך אומר לך, אבל מה זה שייך לרוחניות? זאת אומרת, אדם שיש לו לחץ
פנימי. מה עם מונליזה, נגיד ציור המפורסם?
לא חשוב. זה יכול להיות מונליזה, זה יכול להיות מונה סבתא, לא חשוב. אליזה, כן.
מונה אליזה.
לא חשוב מי ומה. יש לאדם דחף פנימי, אגואיסטי לגמרי, שהוא חייב לבטא את עצמו. זה כמו צירי לידה. אתה הרי יודע, אתה מרגיש יותר מאיתנו. הוא חייב להוציא את זה. הוא לא מסוגל. הוא בלי זה, הוא נחנק. זה נולד, זה ממש כמו שנולד, ממש נולד, כן? אז אתה מרגיש טוב. חוץ מזה, זה מעלה אותך, זה נותן לך כבוד עצמי, זה קיום, זה יצירה.
אבל מה עם העובדה שאחרים בכל זאת נהנים מזה? מאוד.
נו, מה? ודאי שנהנים.
הם מאושרים ממה שילדתי, או ממה שלאונרדו דה וינצ'י ילד. הם מאושרים, הם מבסוטים, זה עושה להם טוב. מה עם העובדה הזאת שטוב להם מזה?
זאת אומרת, צריכים להבדיל בין מה שאתה עשית את זה לענתך, כן, או אותו לאונרדו, כן, שהוא עשה בגלל שהוא היה רוצה את זה לעשות, היה ממש מחויב להוליד את הדברים האלה, כן, בצירי לידה שלו, כמו האומנים האלה, הם ממש הורגים את עצמם, כן, ליד הציור שלהם, היינו יודעים, משתמשים בדם שלהם ובכל דבר, רק כדי לבצע מה שצריכים. אנשים אחרים באמת נהנים מזה, אבל הם עושים את זה מדחף הפנימי האגואיסטי שלהם, הגדול מאוד. עוד יותר גדול, ודאי כמו שאתה מכיר, באנשי האומנות, כן? בכל האלה היצירתיים, מכל אחד אחר. יש להם קינה, שנאה, מאבקים גדולים. זה צריך להיות, אחרת לא היו אנשים גדולים. לאדם גדול יצרים גדולים, ואין שם שום צורה, שום רצון להשפיע, אלא רצון לקיים את עצמו. אני רוצה שהם ייהנו ממה שאני מאכיל אותם. אני רוצה שדווקא מזה הם ייהנו.
כן,
אני מוכן למות.
לא ענית לי על הקהל. הקהל נהנה.
הקהל נהנה, נכון.
מאוד נהנה. זה מספק אותו, זה מרגיע אותו.
בטח, אני מסתכל על הציור הזה, הוא ציור מצוין, הוא ציור יפה, הוא מרגיע אותי, הוא ממלא את הכלים האגואיסטיים שלי. אני נרגע, טוב לי. אגואיסט אחד מילא את האגואיסט השני. באמת. לא, אני חס ושלום לא מבטל שום דבר, ואני רגיש לכל היצירות האלו. כמה שאתה מכיר, אלה צריכים להבדיל בין איפה שאנחנו נמצאים, האנשים, האנושות, לעומת העולם שהוא מנותק מאיתנו. שם כבר חוקים אחרים.
זאת אומרת, אמנות כזאת לא יכולה לתקן את העולם?
לא, אנחנו רואים. ודאי שלא. מה שעושים מהאמנות הזאת, אתה יודע, קונים אותם עשירים, שמים באיזשהו כספת, כי זה כסף בטוח. לצערנו, תראה מה שנעשה בעולם שלנו, אפילו מהרוחניות שבו.
שאלה באינטרנט, ערן.
יערה מתל אביב מרכז, נחזור לעניין הזה של הלידה, כי באמת אנחנו מוצפים, אני אגיד אולי לפני כן,
שילדו איתנו, אין בעיה.
אז יש איתנו המונים, באמת בתי קבלה לעם למשל, נתניה, רעננה, כרמיאל, אשדוד, רחובות, שם יש ערב ייחוד מחר כולנו יחד בקבוצת שילר, תל אביב צפון, באר שבע, רבדים, אילת, קריית גת, אשקלון, מודיעין, חיפה, ערד, יוקנעם, בקעת אונו, חולון, תל אביב מרכז, מגדל העמק, כוכב יאיר, זיכרון יעקב, גליל גולן, ראשון לציון, ירושלים, עפולה, וגם מהעולם, ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה, דנמרק, מקסיקו, ספרד ועוד ועוד ועוד. כן, אפשר פה להתקפיים. ושואלת אותנו יערה מתל אביב מרכז על העניין הזה של הלידה, היא אומרת, בעולם הגשמי הוא בר יודע איך להבריג את עצמו החוצה ואיך לפעול.
בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו צריכים ללמוד את זה על עצמנו בלבד. אני אומר, חוץ מרשימו, רק תבינו מה העניין. טיפת הזרע, רק ביום ראשון אנחנו מקבלים אותה כדבר שבא מאליו. כבר יום שני של טיפת הזרע, יש ג' ימי קליטה. זה כף ימין, שמאל ואמצע. אני צריך לסדר אותם. כבר הרצון שלי אני צריך לסדר. לקלוט את עצמי בקבוצה, להדביק את עצמי לדופן
רחם.
הרחם. לדופן הרחם. זה מה שנקרא ג' ימי הקליטה. זה נקרא קליטה. מישהו מאיתנו מרגיש שהוא כבר נקלט בתוך קבוצה או לא? בתוך הרחם, כשרחם מתחיל לזין אותו והוא מוכן לוותר על הכל רק להיות מחובר ולזון ממנה, זה נקרא שגם גומרים ג' ימי הקליטה. אחרי זה יש התפתחות עד מם יום יצירת הוולד. מם זה דרגת בינה, שאני שואף ושואף ושואף מהקבוצה כוחות ההשפעה לנקודה שלי בלבד שאני רוצה לגדול, כן? ואז היא גודלת, 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 ויש לי אחרי מם פעולות, 40 פעולות, כבר אני מתחיל להרגיש, אופה, עכשיו אני מבין ומרגיש במקצת, פעם ראשונה, מה זה נקרא השפעה. אמנם שאני נמצא עדיין כאן, בסביבה, ועוד לא נולדתי לעולם הרוחני, עוד לא עברתי החוצה. אבל אני ארגנתי כאן סביבה מלאכותית, ובה אני מתפתח. אז קודם כל, בוא נתחבר לדופן הכלי, בוא נתחיל לכלי הזה לתת כל השליטה עלינו, לסביבה, שהיא תשפיע עלינו יותר ויותר ויותר. וככה, גימל, חודשים, זה מדור ראשון, אחר כך ג' חודשים מדור שני, ג' חדשים מדור השלישי, תת ספירות שיהיו לנו מוכנות, כן? אחרי תת ספירות המוכנות, יש התהפכות, כי מלכות לא יכולה להיות באותם כמו שהתת ספירות שקיבלנו. תת ספירות אנחנו מקבלים מהסביבה. מלכות היא שלנו. אנחנו לא יכולים לקבל אותה בפנים. אם אנחנו נשאר בפנים, תהיה הרעלה. יהיה תקלת הלידה, אנחנו מבינים את זה, אסור יותר להיות רגע אחד. ואז בעל הבית, זאת אומרת הסביבה, לוחץ עלינו ומגרש אותנו. יש איזה מין התהפכות בין אדם לסביבה, כזאת שהוא נעשה עצמאי כלפי הסביבה, שמה זאת אומרת עצמאי? הוא לא נגד הסביבה, אלא עכשיו הוא מסוגל לעבוד איתה יחד בצורה הבנתית, הכרתית, כי העומד ומבין ומרגיש בכוח שלו. זה נקרא שנולד. זאת אומרת, הראש שלו מתהפך. הוא לא מבטל את עצמו. בתוך הסביבה, בתוך הרחם, הוא היה כל הזמן מבטל את עצמו. מבטל את האגו, רק לקבל מהסביבה השפעה. כל הזמן מבטל, מבטל, מבטל. האגו שלו היה גודל, גודל, גודל. מנקודה היה מתפח, כן, עד 3 קילו, האגו, נגיד, כן, והוא היה כל הזמן מבטל אותו, כדי לא להיות זר כלפי הרחם, זר כלפי הסביבה, שגוף הזר הזה מיד מביא להרעלה, ומיד מגרשים אותו, כן, אלה כל הזמן לבטל על האני שלו, ואז בתנאי הזה הוא יכול לקבל מהסביבה, מהקבוצה, את כל מה שצריך כדי להתפתח ברצון להשפיע. וכך, אמנם שהוא מהבשר, מהרצון לקבל, אבל מקבל בתוכו רצון להשפיע, ואז יש בו כבר 3 קילו של השפעה. לא נגיד, כן? אם אנחנו מדברים על כמו העובר הטיפוסי. כן? ואז נולד. זאת אומרת, יש לו תת ספירות, ג' מדורים, שם הרבה מאוד תהליכים שאנחנו עוברים, זה 300 דפים לפחות בתלמוד 10 ספירות, מי שרוצה ללמוד, רק עניין העובר. ואחר כך לידה, זה גם כן עוד חלק. כן? ואחר כך קטנות, ואחר כך גדלות. כל מה שאנחנו עוברים בחיים שלנו, כך אנחנו צריכים לעבור בחיים הרוחניים. רק החיים שלנו הם ברור לאן הם. כן? וחיים רוחניים, אנחנו מגיעים כולנו לדרגת 70, זה זאת. כן? אחר כך רוכשים גר, עוד 3 מדרגות כתר חוכמה בינה, מגיעים ל-10 ספירות כולם, בזה גומרים גמר התיקון שלנו הפרטי, ומחכים עד שיגמרו כולם גמר התיקון שלהם הכללי, ואז יש לנו עוד לידה. אבל זה כבר אנחנו לא יודעים לאן. כבר מהעולם הזה יש עוד איזשהו, נו נגיד, איזה פתח כאן לאופה. מה אני עשיתי? סליחה. הרגע הזה. כן. יש איזה פתח לעוד עולם אחר. כן. אבל על זה אני לא אספר לכם.
לפני שנעבור לשאלה הבאה, מי שרוצה לשאול לא לשבת בהלק האחורי, להתקרב להטי הקדמי. לפני שנעבור לשאלה הבאה, אני רק רוצה להזכיר שיש איתנו גם צופים שהם איתנו היום לראשונה, אז ככה נשתדל גם לכלול אותם. אפשר גם לשאול דברים יותר פשוטים, זאת אומרת לא רק על הפריים ההוא שנפתח, לא לשאול עכשיו עליי, אפשר לעבור גם ברוורס לפריימים קודמים. כן, אז מי רצה פה לשאול באולם? כאן, בבקשה. כאן, פה לבחורה הצעירה לפניך.
זה גם על הלידה. בגשמיות, אחרי הלידה נשארים הורים.
נשארים הורים?
נשארים הורים, כן.
כן.
עכשיו, ברוחניות, אנחנו, אמרת שאנחנו עוברים לעולם חדש, אז איך אפשר להשוות את זה ללידה? איפה ההורים בכל הסיפור הזה?
יש. אני צודקת. כן. העיקר ההורים, יופי. כן. היא דואגת. נכון, מי יטפל בנו אחר כך? באותה סביבה שהיא הייתה רחם, אנחנו מתחילים לגלות, להמשיך, אני לא יודע, לא, יש עוד זמן קצת. באותה סביבה שאנחנו נולדנו, אנחנו מתארים את כל הסביבה הזאת, היא אחת, היא הקבוצה, והיא הייתה הרחם והכל, כן? אנחנו מתחילים בקשר שלנו, שלי, אני נגיד הייתי נקודה, מנקודה הזאת באותה סביבה נעשיתי כגדול, זאת אומרת יש לי 10 ספירות עיקריות, כן? זה 10 ספירות שלי עיקריות, זה הנולד, כן? והנולד הזה נמצא כבר בקשר עם כל הסביבה, עם כל הסביבה. כשהוא נמצא בקשר עם כל הסביבה, הוא מזהה בסביבה הזאת 2 כוחות. אבא ואמא. למעלה ממנו. אנחנו, כאן קשה לנו מאוד במעגל הזה וככה לצייר את זה. כי אני מתחיל לזהות, כמו שבעולם שלנו, בשדה היחס בין כולם, אני מזהה ש... זה האבא וזה האמא. למה אני מזהה אותם כך? כי אני מתחיל להרגיש שאני קשור אליהם. כן? אז ככה אני רואה את עצמי בצורה כזאת, כשאני נולד, כן? כשאני נולד, שיש כאן אבא, ויש כאן אמא, ויש אני נקרא זון, או זה רמפין, זון. כן? ואז אני מקבל מהם, ואני מרגיש שכל הקשר שלי זה מהם, ובאמת זה לא בדיוק כך, אלא אבא הוא נמצא כאילו כאן מעל האמא, הוא פועל דרך האמא. גם אצלנו בעולם הזה בדרך כלל כך אנחנו רואים שזה פועל, לפחות בהתחלה, עד שאנחנו לא גודלים יותר גבוה, ואז אנחנו מתחילים להתקשר לאבא. זאת אומרת, הצורה הזאת היא לא בדיוק הנכונה. כך זה קורה. מרגישים את האמא. אבל אמא שאנחנו מתחילים לגלות, בינה, היא אותה הקבוצה, אותו קשר שלנו עם כל העולם, שאנחנו מתחילים להרגיש בתוך הקשר הזה את הכוח העליון, כוח האהבה. זה נקרא ואהבת רעך כמוך, זה מתחילים לגלות, כוח האהבה. וכך מתפתחים. ברוחניות יש לנו תמיכה הרבה יותר גדולה מהסביבה, מהקרובים הרוחניים. אנחנו מגלים שם כל ה... אני לא יודע איך להגיד, זה לא פר, זה לא זר, זה אני לא יודע מה. המקובלים האלו שהיו כל אלפי שנים משיגים רוחניות והיו מקיימים כאן כל הקשר בין כל החלקים, פתאום אני מגלה, זה ממש כמו כוכבים בשמיים, אני מגלה אותם שהם כולם עוזרים לי, וממש כל אחד מאיר לי, כל אחד מחזיק ועוזר ותומך. אבל כוח האמא זה כוח הגדול שאני מרגיש ממש בכלל מכל המציאות, שזה לא רק איזושהי מערכת, אלא אני מתחיל להרגיש, נו נגיד כמו שעכשיו בעולם, היית מרגישה שכל העולם מתייחס אלייך טוב, חם. זה כזאת הרגשה. אל תתגיעי, יהיה לך תמיכה.
שאלה הבאה באינטרנט, ערן.
כותב לנו עורך מבית קבלה לעם בנתניה על עניין ואהבת לרעך כמוך. אומר, מה זה ואהבת לרעך כמוך אם לא לעזור גם בצדקה ונדבה, שזה אבן היסוד של התורה? כל מוסדות הצדקה הם גם כן פיקציה אגואיסטית?
צודק. שאלה הבאה.
שואלת רינה מחולון, מה עם היפנים מהקור שמקריבים את עצמם למען האנושות?
למען האנושות.
אלה שבקור, היא מתכוונת.
כן, אלה שעובדים בקור,
מחבלים לסכנים.
שוב, אנחנו חוזרים עם כל השאלות האלה, לצערי, לסרטוט הראשון. או שאנחנו נמצאים, זה שאלה של ארקדי, מלכתחילה, או שאנחנו נמצאים בלקבל, על מנת לקבל, בצורה ישירה לעצמו, או בלשפיע על מנת לקבל, שאין לנו ברירה, אנחנו הולכים לקריב את עצמנו, אפילו הרבה אנשים מתים מכל מיני חשבונות שלהם, וזה בכל זאת על מנת לקבל. כן? זה הכל במסגרת העולם שלנו. אם לא פועל האור, אם אדם על ידי הסביבה, שיהיה הרחם, לא גידל את עצמו לצורה שהוא נולד ונקשר לסביבה, שכבר מגלה, בא בתוך הסביבה, בינו לבין הסביבה, כוחות רוחניים, כוחות ההשפעה, אין על מה לדבר. כל הפעולות שלו הם רק מטעם האגו שלו בלבד, ואין לו שום דבר אחר. כל חסד דעבדין לגרמה יועבדין. זהו. אפילו כל חסד שעושים בעולם הזה, ללא שינוי המהותי שבאדם, זה הכל נעשה מתוך האגו שלו. ומי שלא מבדיל בזה, אני מבין שלא מבדיל, ואנחנו בכל זאת מתייחסים אחרת למי שעושה חסד לשני ומי שרוצח את השני. יש הבדל, יש. אבל גם אלו וגם אלו פעולות, זה בכל זאת מחשבון האגואיסטי של כל אחד. ככה זה כל העולם שלנו. ואין בזה מה להתבייש, אלא אנחנו ככה נולדים, ורק עכשיו נמצאים ביכולת לעבור למציאות השנייה, למימד החדש. כן?
שאלה הבאה כאן באולם, הבחור פה שמרים את היד. מיקרופון אחריך, אם תוכל רק לקום, שהמצלמה תראה אותך.
אתה חדש?
כן.
ברוך הבא.
תודה רבה. רציתי לשאול, אני מבין את מה שאתה אומר, ואני... באת ואמרת, הנה, אלה דברים שהם לא. השאלה של ארקדי, השאלה שעכשיו נשאלה באינטרנט. איפה כן זה מגיע? איפה כן אפשר לראות את ה... את הסרטוט השני, את ההשפעה? באיזה מובנים בעולם הזה כן אפשר לראות את זה?
באף מקום.
איך? באף מקום.
כי זה הטבע שלנו כולו. כל העולם שלנו הוא ככה, הוא ככה נברא. בהסתרה גמורה. זאת אומרת, כולו על מנת לקבל.
אוקיי. וזאת אומרת, כרגע בעולם הזה שלנו אין שום צורה כלשהי שכן... ניתן לעבוד על עצמך כדי, כאילו, אתה בעצם אומר שאפשר רק להתקרב למקום הזה, אבל אי אפשר בעצם ממש...
אפשר להפוך את העולם הזה, לא צריכים לעוף לאיזשהו עולם אחר. את העולם שלנו, קשר בינינו, אנחנו יכולים להפוך אותו על מנת להשפיע באמת, וזה יהיה העולם הרוחני. וכל הבהמה שלנו שימות, ואנחנו נחיה, נמשיך לחיות באותו הקשר בינינו.
אוקיי, תודה.
אתה מוזמן.
כאן, הגברת כאן.
אני חושבת שאחת הרבה שאלות שנשאלו פה בעצם מצביעות על זה שאנשים לא ממש מצליחים לזהות את האגו שלהם. זה דבר מאוד קשה לזהות אותו.
נכון.
ואני חושבת שכברירת מחדל, ברגע שמזהים את האגו, נולדת תכונת ההשפעה. אז, וגם ביום שישי, יום אני מתרגשת, ביום שישי בשיעור בוקר, שמעתי מישהו אומר, תסבירו איך האגו הזה עובד, איך הוא מנהל לכם את החיים. אני חושבת שצריך... זה לא להכיל חתולים, וזה לא אחד בשיעור אתמול בקמפוס שאל, אם זה לתת חזרה, נותנים לי משכורת, אני אתן חזרה 80%. זה לא זה, זה לזהות את האגו.
לזהות את האגו אפשר רק אם אנחנו עובדים בתוך הסביבה הנכונה, שרוצים להפוך אותה לרחם ואוהב את עצמנו לבלט.
ביחד עם זה, כל אחד מאיתנו חייב להיות עצמאי ולזהות את האגו שלו.
אז כל אחד כך צריך לעבוד. אין לנו ברירה. אלא אנחנו צריכים להפוך כל האנושות, כל החברה האנושית שלנו, להסביבה שאותה אנחנו הופכים להיות לרחם.
אוקיי.
ואת עצמנו כל אחד שצריך להרגיש את עצמו כעובר.
לגמרי, אני מסכימה שהמקום הזה, חוכמת הקבלה, היא היחידה שמאפשרת להשתמש באגו, כאילו אם זה שלב, אם זה נגיד שלב של סולם, זה האגו שלי.
כן.
אני יכולה לטפס עליו, וזה יכול להיות רק פה.
No.
זה המקום היחיד שמשתמש באגו.
אז מה מפריע?
אבל לא מפריע לי. אני לפני שהגעתי לפה,
כן.
קראתי המון ספרים על איך לזהות את האגו. עשיתי המון הכנה מה זה בכלל האגו. והלוואי שפה, כי יש המון שאלות ששואלות את זה.
נכון, אנחנו נמצאים עדיין בתקופת ההתקדמות לזה. לא הייתי אומר שאני שבע רצון מהמצב שלנו. באמת אנחנו יכולים להתקדם עוד ועוד ועוד יותר מהר. בעוד שבוע יהיה לנו כנס בארצות הברית, ואני מאוד מקווה שאנחנו שם גם כן נתקדם בקפיצה גדולה, תלוי בהכנה שלנו וכמה שאתם תעזרו לנו, כי תבינו, אנחנו כולנו באותו רחם. אנחנו כולנו בדפנות של אותו רחם, אנחנו צריכים לבנות אותה. ואז איך שהסביבה הזאת תשפיע עלינו, כל אחד מאיתנו יתפתח בצורה יותר מהירה. נו, בוא נהיה עוברים המוצלחים.
תודה.
מסכימים?
תודה, כן.
לא שומע?
כן.
יופי.
עוד שאלה, אינטרנט, ערן.
בימים אלה מורגשים התערערות של משטרים פוליטיים, אירועי טבע חריגים, ודווקא הייתה מחשבה שאולי ככל שיותר אנשים יתקרבו לחוכמת הקבלה, הצרות יתמעטו ויעלמו מהאופק דווקא. אז שואל אותנו קובי עם קבוצת מרכז, אז האם זה סימנים טובים שמעידים על לידה קרבה, כמו פתיחה אצל אישה, או מה זה אומר האירועים האלה?
הוא צודק. קודם כל, אם עובר, אנחנו מכירים את זה, אישה פתאום מגלה שהיא בהיריון אחרי חודש או חודשיים. קוראים דברים כאלה גם כן, נכון? לא. אבל אחר כך, כשגודל, גודל, גודל, כבר מתחיל להיות יותר קשה, כבד, וכל מיני בעיות, וכבר, כן, כל מיני תופעות. זה מה שאנחנו גם כן מגלים אצלנו. הקבוצה שמתחילה, כולם נמצאים בהתלהבות והכל, אחר כך מתחילות להיות הבעיות, תחייה, כן, לא להתקלל, לא להתקלל, בעיה מאוד גדולה. קליטה, קודם כל אני רוצה להגיד כך, קליטת אדם בתוך הרחם, בתוך דופן הרחם, בקבוצה, אם היא נעשית אחרי חודשים, חודשים רבים, אפילו כמה שנים, זה נקרא הצלחה. זה נקרא הצלחה. רק שתבין, איזה אנחנו צריכים לעבור בפנים, אין סוף פעולות פנימיות ברצון שלנו שאנחנו לא מכירים אותם, אבל הרשימות חייבות לעבוד. התאים שלנו, הכל צריך בפנים לעבוד. אנחנו נמצאים עכשיו כבר במצבים שפחות או יותר הרחם מוכן, העוברים נמצאים שם בפנים, והם יכולים להתחיל להתפתח נכון. אני מאוד מקווה שגם כן הלחץ החיצון הזה מהעולם, מה שקורה, כן, עלינו, עם המהפכות האלו, עם כל האירועים, עם הצונמי וכל ועוד ועוד, וזה שיתגלה בזמן הקרוב, אין ברירה. זה יתגלה, זה יזרז בכל זאת ההתפתחות שלנו. אני מקווה שכל זה, זה יגרום שאנחנו כמה שיותר מהר נגלה עולם הרוחני. אין לנו אפשרות אחרת לעבור מהצרות, תעבור לעולם הבא, עולם הרוחני.
הזמן שלנו הסתיים. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה 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 לך הרב לייטמן. נהיה כאן גם בשבוע הבא, הדס שלנו, כל טוב ולהתראות.